שלום וברכה. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר את מזמור שירו להשם שיר חדש. בעזרת השם נמשיך. נלמד אותו היום על פי האלשך הקדוש. בסדר? אני אקריא שוב את המזמור, להיזכר, לדעת על מה אנחנו מדברים. מזמור שירו לאדוני שיר חדש. כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וחף יחד, הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. שבוע שעבר למדנו את המזמור על פי הרד"ק וראינו שהרד"ק מדבר על זה שהמזמור הזה הוא כבר אחרי מלחמת גוג ומגוג. זוכרו, המזמור קודם היה אחרי מלחמת עמלק, דיבר על מלחמת גוג ומגוג. המזמור הזה הוא כבר אחרי מלחמת גוג ומגוג. כלומר, בכלל הכל מושלם, הכל מעולה, הכל כבר מאחורינו. אין יותר טוב מזה, ואז הפנייה היא דווקא אל העמים לשיר. דווקא הפנייה אל כל העמים שנלחמו בעם ישראל לאורך כל הדורות, וראו בישועת ישראל איום עליהם וכו', דווקא הם פתאום יראו כמה טוב צומח להם לעולם כולו מישועת ישראל, והם אלה שאנחנו קוראים להם לשיר את השיר החדש, שאנחנו כבר שרנו שני מזמורים אחורה. בסדר? זה למה שאמרנו הפעם שבוע בתקצור. אנחנו הפעם נלמד את המזמור הזה מבפנים דרך בעזרת האלשך הקדוש. הוא רואה את הדברים קצת אחרת. הזדמנות להכיר את זה, אז בואו נראה. אומר האלשך כך: מזמור שירו להשם שיר חדש. הנה כתבנו במזמורים הקודמים כי 10 מזמורים אלו משה אמרם, וכל אלו שלא נקרא בהם שמו על גאולה עתידה ידברו. כלומר, גם הוא מסכים שמדובר על הגאולה העתידית. והנה במזמורים שבסמוך אמר כי לעתיד נשיר שיר חדש על הגאולה ועל התשועה. בין על ישועתו התברך כשכינה בגלות כביכול, בין ישועתנו הנמשכת ממנה. כלומר, עד כאן אומר האלשך הקדוש, זה אותו שיר עתידי עד המזמור הזה. כל המזמורים דיברו על העתיד לבוא, השירים על גאולת כביכול השכינה מהגלות לארץ, על גאולת ישראל, עד כאן כמו שכולם מסכימים. אבל, ואתה יאמר, למה זה תמתינו מלשורר לאשם על הישועה העתידה? כלומר, לפי האלשך, המזמור הזה, מזמור שירו לאשם שיר חדש, אומר, רגע, אל תחכו שהכל יהיה טוב כדי לשיר. בואו נשיר עכשיו. בואו עכשיו נשיר כשעוד לא הכל טוב, מתוך ודאות שיהיה טוב. למה? ואתה אומר, למה זה תמתינו מלשורר להשם על הישועה העתידה? כי הנה מעתה ראוי, כי מזמור שירו להשם אותו שיר חדש העתיד, אחר כי נפלאות הסעד הנה ביציאת מצרים, בימין ובשמאל, בימין פעולת דין, בשמאל פעולת רחמים, בימין הושיע לו ימינו, שהוציאה שכינה מהגלות על יד ימינו, ובשמאל רחמים, זהו זרוע קודשו, שהוא ניהלת ועוזך. אם כן, מי שעשה כן אז, ודאי יעשה כן גם אתה. אומר האלשך הקדוש, בעצם הקריאה בפרק הזה היא קריאה אחרת לגמרי. היא באה ואומרת, תראה, תעלו להיות באיזה עמדת נפש שאומרת, יום יבוא והכל יהיה טוב. כמו הרבה פעמים אנשים אומרים, אנחנו יודעים מה היה בהתחלה, אנחנו יודעים מה יהיה בסוף, הבעיה שלנו עם האמצע. התחלה היה גן עדן, הסוף תהיה גאולה שלמה, האמצע בלגן. בסדר? שיש בזה משהו. אבל אומר פה האלשך הקדוש, כבר באמצע תסתכל מה היה, כי נפלאות עשה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו נפלאות ביציאת מצרים, הושיע לימינו וזרוע קודשו. אנחנו ראינו שהוא פעל בשתי הידיים, ביד ימין הוציא שכינה מהגלות, ביד שמאל ריחם על ישראל, כך לפי האלשך. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, גאל אותנו, סימן שגם הגאולה העתידית היא ודאית, וכשאתה יודע שמשהו הולך להיות טוב, תסתכל כבר עכשיו בעיניים האופטימיות האלה ותשאיר על מה שהולך לקרות. זאת הקריאה של האלשך. ועוד טענה, שנייה, כי הלא מעטה ראוי לשורר, כי הנה דרכו התברך למהר את הקץ, ושמה יהיה היום אם בקולות ישמעו, כי הנה ראו אתה כי כן עשה בגלוי, כי הנה הודיע השם ישועתו באומרו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, הנה הודיע זמן ישועתו, ואחר כך לנהגו עם גילת צדקתו, היא הצדקה הגדולה שהקדים ישועתו 190 שנה לזמן שהודיע, כי גאלה מחר 210 שנים. אמרו רבותינו ז"ל, כי זאת הייתה צעקתו של שרו של מצרים, שעדיין נשארו 190 שנה, הנה כי לעיני עמים גילה צדקתו, על כן מעטה ראוי לשורר מהטעם הנזכר. אומר האלשך, הקריאה הייתה, בואו נשאיר עכשיו. בואו כבר עכשיו נתמלא ודאות והכרת הטוב על אותה גאולה צפויה. למה? כי כמו שהוא גאל אותנו, ברור שהוא יגאל. זה היה הסבר הראשון. הסבר שני. הסבר שני אומר, כי המחשבה שכשאתה אומר, יום יבוא ויהיה שלום בעולם וגאולת ישראל בעולם ומשיח בעולם, יום יבוא, הרבה פעמים החוויה שלנו, מתי יבוא היום הזה? מיליון שנה? מיליארד שנה? תוך כמה זמן אתם יכולים לדמיין שלום עלי אדמות, שלום אמיתי, לא שלום תמורת כל מיני, שלום אמת. עם ישראל, מה?
222.
כן, אתה מדבר עכשיו בשפה של 6,000 וכולי. אני מדבר רגע בדמיון. בדמיון, שאל אדם, אז אל תשאל אדם בית מדרש. לך לרחוב, תגיד לו, בן אדם פשוט, שהוא מאמין באופן עקרוני בגאולה, בסדר? תגיד לו, יש לי שאלה. תוך כמה זמן נראה לך הגיוני, סביר, שהכל יסתדר לגמרי? בוא נגדיר יסתדר. תגיד לו, אני אגדיר לך יסתדר. הסתדר, המשיח מגיע, יש בית מקדש, כל המלחמות מאחורינו, יש שלום, כל העולם מעניין אותו מה לעם ישראל יש לומר, בית המשפט לפשעים בינלאומיים עובר להג, הסנהדרין עובר מהג לירושלים, הסנהדרין מגדירה את הערכים המוסריים של כל העולם וכל העולם מושפע מזה, תוך כמה זמן נראה לך סביר. זה אדם הסביר, הריאליסט יגיד לך מיליון? מיליון שנה, אולי 1,018,000 שנה, שיהיה איזה חי. בסדר. אם אתה תגיד לו, תשמע, מה הסבירות שזה קורה תוך 3 ימים? איתך השתגעת. מה הסבירות שזה קורה תוך 5 שנים? גם השתגעת, נכון? אומר האלשך, תראה, אחת התפיסות שאנחנו צריכים לאחז בהן בצורה מאוד אמיתית כאנשים מאמינים יהודים, זה שגאולה לא עובדת לפי הכתבת הקצב האנושי, לא לפי איך שנראה לנו ריאלי שהתרחשו אירועים פוליטיים. זה יכול להפתיע, זה יכול להיות היום בכל תשמעו, זה יכול להיות הרבה פחות מיליון שנה, זה יכול להיות אפילו הרבה פחות מ-200 שנה, זה יכול להיות מפתיע מאוד. אני לעצמי, כשאני קורא דברים כאלה, אני אומר, טוב, בוא נאחז באיזה סיטואציה מהעבר. עזב תקופה של ניסים, כי אנחנו כבר לא רגילים עכשיו לניסים. ברור, מצרים, מי שיעבוד מוחלט, תוך זמן קצר פתאום הגיעו למצב של 10 מכות וכו'. עזב רגע מצרים, עוד מעט נחזור למצרים. לדבר על מצרים. אבל בוא נדבר רגע על המציאות האחרונה. אם היו אומרים לבן אדם, לפני 60 וכמה שנים באושוויץ, היו אומרים לו, תגיד, היה בא אליו מישהו, אומר לו, תשמע, אני אומר לך, תוך פחות מ10 שנים יש מדינה ליהודים, מנצחים במלחמה את כל מדינות ערב. מה הוא היה אומר לו? אתה הרבה השתגעו פה, אתה לא הראשון, זה בסדר. זה בסדר. במציאות שאנחנו נמצאים, להיות נורמלי זה שיגעון, אז להיות משוגע זה נורמלי. כך הוא היה אומר לו. מי היה יכול להאמין? מלחמת העולם השנייה, השואה מסתיימת, שנת, כן, תשנ"ג, עוד כן, אנחנו עוד מדברים על מציאות של השמדת יהודים דרמטית בתשנ"ב. תשנ"ח יש מדינה. בסדר? תשמ"ט אנחנו אחרי כבר הניצחון על כל צבאות ערב. איזה בן אדם ריאליסט היה מאמין לזה? אני אומר ככה, אם מאושוויץ עד מדינת ישראל שמצאה מלחמת השחרור פחות מ-10 שנים, אז במדינת ישראל של היום עד גאולה שלמה, יכול, הכל יכול לקרות. יכול בדיוק רבע שעה, לדעתי עד סוף השיעור. אני לא מאמין שהמשיח יפריע באמצע השיעור שלנו. עד סוף שיעור? הכל סגור. קיצור, זה נראה, אנחנו אומרים וצוחקים ורציניים באיזה ערבוב כזה, אבל יש בזה באמת איזה מימד של צחוק כזה, כי זה נפלאות עשה, כמו שכתוב פה במזמור, זה פלא. אבל הפלא הזה הוא יכול להפתיע. איך אנחנו נאחזים? אומר האשך, שימו לב, הודיע השם ישועתו, הקדוש ברוך הוא כבר במצרים, הודיע מראש, תוך כמה זמן תהיה ישועה. כמו שהוא הודיע לך על ה-6,000, בסדר? אז הוא הודיע גם לאברהם אבינו, שזה יהיה תוך 400 שנה. ומה קרה בפועל? תוך כמה זמן? 210 שנים. סימן? סימן שאתה מקבל את הגבול העליון. סימן שאתה לא באמת יכול להכתיב את הגבול התחתון. אל תחשוב, כאילו אשך אומר, אל תחשוב בקטן. אל תגיד, טוב, שיר עתידי, אולי, הנינים של הנינים של הנינים של הנינים של הנינים של הנינים שלי, אולי, אולי, אולי. לא, תחשוב בפתוח. הודיע השם ישועתו, הוא הודיע 400, אבל עיני הגויים גילה צדקתו, ואז כל הגויים ראו את הצדקה שבמידת הדין הזאת, שופכת 400 ל-210. ושם אתאמרו, אנחנו מקבלים פה מתנות לפרשות של שמות, ושם אתאמרו, אם כל כך גדול כוחו, למה באסתר עשה שישלו כלי כסף וכלי זהב במרמה, עד שוינצלו את מצרים, למה לא עשה שיתנו בעל כורחם על ידי מכות? אומרים, הקדוש ברוך הוא כל כך מסוגל לעשות דברים, למה הוא הביא אותנו למקום הזה שהיינו צריכים כאילו לבקש על נפשנו לבוא למצרים? שאלו נא, נכון, יש מאמרה או יש מאמרה אותה, כלי כסף, כלי זהב וסמלות, לא, אתה מסכים להשאיל לי, אתה מסכים זה, אתה מסכים, למה? אפשר לקרוא אותם, לבוא למצרים, להגיד להם, אם אתם לא עכשיו מביאים כל הבגדים, כל הרכוש, כל הזה, עוד מכה אתם חוטפים. חבל על הזמן שלכם, היו מביאים. למה הכל היה בצורה כזאת מטעתעת? שימו לב. לזה אמר, אם כך היה עושה שיתנו ביד חזקה, לא היו נותנים את ליבם לרדוף אחרי בני ישראל הנכסיהם. ולא היה עניין קריאת הים בא אל הפועל, ולא היה מתקדש בעולם שמו של הקדוש ברוך הוא. כי בדבר אשר זדו עליהם, אך עתה שעשו בעורמה, שלקחו בשאלה, ערבו אל ליבם לרדוף אחרי בני ישראל, באומרם, אם היה כוח בידם ליטול, לא היו עושים בעורמה. על כן שמו ליבם לרדוף אחריהם, באומרם כי בדרך טבע התנהגו ולא בהשגחה עשו כן. עשו כן גם הם ויבואו למבול ויקדש בם שם השם. וגם על כן השתבחו ישראל שהיה הדבר בסוד י"ב חודש, אם לא מתגלה לו הבא אל הפועל נס קריאת ים סוף, וזה מה שאנחנו אומרים בפרק תהילים שלנו, זכר חסדו, התברך אשר נדר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואמונתו בסוד היה לבית ישראל שישאילום, ומזה נמשך שראו חולף שארץ את ישועת אלוקנו. זכר חסדו, כן, וישות הבית ישראל, ראו חולף שארץ את ישועת אלוקנו. מה הכוונה? אומר האלשך כך, הקדש ברוך הוא לפעמים במהלך הגאולה מייצר שלבים שכשאתה מסתכל עליהם אתה אומר, היה אפשר אחרת, היה אפשר יותר טוב. אני, אם הייתי מהנדס הזה, הייתי מסדר. אני, אם הייתי מסדר, איך לוקחים להם בגדים, כסף, זהב וזה, בכוח, מראים להם מה זה ש... לא, אבל הקדוש ברוך הוא עושה תרגיל. הוא עושה את זה בצורה של, כאילו בדרך הטבע, מבקשים, שואלים, אחר כך המצרים יש להם איזה צידוק לרדוף אחרינו, איפה הסמלות, איפה זה ברחתם? ואז כולם נכנסים ברוגע אל ים סוף. בסדר? מה זה אומר? זה אומר, כן, קודם כל מבחינת הפסוק, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו חולף שארץ את ישועת אלוקנו. קדוש ברוך הוא זכר את אותה הבטחה, עוד מעט נגדיר אותה, לעם ישראל, ואז גרם שהמצרים רודפים אחרינו מגיעים לים. אני אגיד את זה בסוגריים משהו עקרוני. יש הרי תמיד צריך להבין למה קריאת ים סוף נעשה בשתי פעימות, לא קריאת ים סוף, סליחה, גאולת מצרים נעשית בשתי פעימות, נכון? יש חג ראשון, יוצאים ממצרים, אחר כך יש חג שני, נקרא ים סוף. היה אפשר לצאת ממצרים ויאללה ללכת ולהגיע לארץ ישראל. גם בפשט זה נראה כאילו תמוע, מה ההסבר הפשטי? לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה של המצרים. אוי, יראו מלחמות, יבעלו, וזה, ירצו לחזור למצרים. אז מה הפתרון? מחזירים אותם בין מגדל ובין הים, הים מצד אחד, המצרים מצד שני. עכשיו, מה זה לא מפחיד? זה בכלל לא מפחיד. זה מוזר, נכון? מה? אז תחשל אותם כבר במלחמה. אם ההסבר הם לא יכולים לעמוד בפני קשיים, ואתה אומר, אז אל תעמד אותם בפני קשיים. אם אתה אומר קשיים מחשלים, אז יאללה, דרך ארץ פלישתים יש קשיים, יחשלו אותם. השפת אמת אומר על הדבר הזה, השפת אמת בכלל, בכל ההסברה שלו, השביעי של פסח וכו', אומר, תראה, גאולת ישראל ממצרים חייבת להיות בשתי פעימות, פעימה אחת היא פעימה של חסד, פעימה שנייה היא פעימה של דין. בסדר? כלומר, שלב ראשון יוצאים ממצרים, מגיע לנו לצאת ממצרים? לא. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, אנחנו כלום. המהר"ל מסביר כשהבן הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, הוא מתכוון להגיד, סליחה, מי אתם יותר טובים מהם? מה, אתם יותר מהמצרים? אתם עובדים עבודה זרה כמו המצרים, מי אתם? למה דווקא אנחנו? זה השאלה שלו. זו כמובן שאלה כנגד כל הסגולה הישראלית וכו'. קיבלנו ביציאת מצרים מתנה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בחסד גמור, במתנה מוחלטת, בלי שהוא לא מגיע לנו. אחר כך, אי אפשר שאדם יחיה תמיד עם איזה מתנה שהיא למעלה מכוחו, הוא צריך לזכות בה. לכן קומה שנייה, איך זה נעשה? זה נעשה בצורה של דין, מגיע לנו. איך זה מגיע לנו? שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם שיחזרו, זה רגע שהיינו מצפים מדור המדבר מה לעשות? להתלונן, למרוד. מה? מה לחזור? רגע יצאנו עכשיו לחזור, מה? נכון? שום דבר, חוזרים. מה הם תחזרו, חוזרים. אומר השפת אמת, פה הם קנו במידת הדין שמגיע להם גאולה, כי הם נותנים אמון מוחלט. הם לא מתלוננים, הם לא מקטרים, הם נותנים אמון. עכשיו, קריאת ים סוף היא קרה בדין. כך הוא מסביר שם, שהקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל, משה צועק להשם. מה משה צועק להשם? מה משה? מאלה המתלוננים. משה לא ראה כל הניסים, כל הזה, כל הזה. משה מודאג. אומר השפת אמת, הוא ידע שעכשיו זה גאולה על פי מה שמגיע. על פי מה שמגיע זה מדאיג. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה צועק? תגיד, דבר עם ישראל וישראל, מגיע להם. הם יכולים, אתה תראה, זה יהיה בסדר. צריך גיבור אחד שייתן אמון, יקפוץ לים, יהיה בסדר. וככה זה עובד. אם אני רגע אפתח את זה קצת מעבר, נרוויח עוד משהו. אולי דיברנו על זה, אני חושב דיברנו על זה באיזו הזדמנות, נחזור על זה, לא חשוב. שיש איזה עיקרון כזה בכל התורה כולה. אמרנו את זה בצורה, פעם כתבתי איזה מאמר באהבה ואמונה, פעם. שקראתי לזה, העת הראשון לא כותב. מה הכוונה? מכירים את זה מהתקופה שפעם היו אנשים כותבים עם מתים. מכירים? מתים, דבר כזה. כותבים איתו, אז אדם היה מקבל טלפון, הוא אומר, תרשום מספר. הוא אומר, רק שנייה לוקח עת. תמיד העת הראשון שאתה לוקח, מה קורה לו? לא כותב. לא כותב. זה פעולה אלוקית כזאת מופלאה בעולם, שתמיד העת הראשון שאתה לוקח, לא כותב. לוקח את העת השני, כותב. נכון? הם מסכים איתי עם התופעה? זה לא תופעה שקראת רק לי, נכון? ככה זה. העת הראשון לא כותב. פעם עשיתי אבא נתחכמה לו, מישהו אמר לי, תרשום מספר, לקחתי ישר את העת השני. אתם יודעים מה היה? לא כתב. אבא שלי הסביר לי שהוא לא ידע שהוא השני. הוא היה בטוח שהוא הראשון. שהעיקרון הזה שהעת הראשון לא כותב, והעת השני כן כותב, זה כי העת הראשון, הוא הרבה פעמים הוא מעל הכוחות שלך, הוא חסד, הוא מעל היכולות האנושיות. הוא גבוה. העת השני הוא לפי מידתך. זה במשל, אני אסביר בנמשל. קדוש ברוך הוא שם אותנו בגן עדן. כותב או לא כותב? לא כותב. מוריד אותנו לעולם שלנו עת שני, כותב. יכתוב טוב, נחזור, קבל את העת הראשון, עוד יותר טוב. נכון? קדוש ברוך הוא נותן לנו לוחות ראשונים. כותב או לא כותב, המכתב, מכתב אלוקים, כתוב באצבע אלוקים. כלומר, זה הכי טוב, הכי טוב, אבל זה גדול עלינו. אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה, לא מסוגלים להכיל, גדול עלינו. הקדוש ברוך הוא כותב לוחות הברית, ואנחנו חוגגים עם העגל. לא יאומן. הלוחות השניים יותר נמוכים, משה רבנו כותב אותם, יותר נמוכים, אבל זה נתפס. זה עובד. שברי הלוחות מונחים בארון, שנדע מה החזון, לאן הולכים, מה המגמה, בסדר? אבל כרגע אנחנו עם העת השני. אחר כך, עזרת השם, לעתיד לבוא, נקבל איזה מציאות עוד יותר שלמה. כנ"ל בית מקדש, בית מקדש ראשון, הרבה יותר גבוה מבית מקדש שני. לא כותב. גם השני לא מספיק כותב. שלישי, יכתוב, כמו שצריך. וכן על זה הדרך, או למשל, אני מקווה, אני לא פוגע פה באף אחד, אבל בכורות. בכורות בכל התורה כולה, העת הראשון, הבכור, הבן הבכור, לא כותב. ממש לא כותב. ראובן, בכור יעתה, כוחי וראשית אוני, נו ומה קורה? פחז כמיים אל תותר, לא עובד. לא עובד, לא אומר ראובן עוזב. לא עובד, הכוונה, האידאה של הבכורה לא מתממשת בו, כן? רשי, בכור שוטה עוזב, וכי בניו הם ולא בניו וכו'. לא עובד, מחליפים אותו, יהודה, יהודה הרביעי. מחליף את ראובן. כנ"ל מבחינת האבא יוסף, שהוא אלטרנטיבה לראובן, גם הוא לא הבכור מבחינת האבא. בסדר? משה רבנו, הוא לא בכור. בכלל, נלך אחורה. אברהם אבינו לא בכור. יצחק אבינו לא בכור. יעקב אבינו לא בכור. בסדר? ראובן יוסף אמרנו, כן, יהודה. משה רבנו לא בכור. מי אמר? כן, נכון? נכון, מנשה ואפרים. בא הבכור מנשה, בא אפרים, סיכל את ידיו. כי מנשה הבכור. לא עובד הבכור. בכלל כל הבכורות איבדו את מעמדם כעובדי בית המקדש וכו' וכו' המשכן, ושבט לוי מחליף אותם. לא עובד, הבכור לא עובד. הבכור לא עובד, כן, דוד המלך הוא לא הבכור, וכן על זה הדרך. מה זה אומר? יש פה, קודם כל זה אומר שיש פה כמה אנשים שלא יגיעו לשיעור הבא. מסתכלים עליי בעיניים של בטח אתה לא בכור. אז גילוי נאות, אני לא בכור. אבל אני לא מדבר מה האינטרס. כדי להוכיח את זה אני אגיד, אני רק אגיד ש... אני רק אגיד שהבכור לא כותב כי הוא גדול עלינו. כי הוא איזה, אנחנו יודעים, הבכורה הוא נוטל פי שתיים, הוא מיוחד, יש בו משהו אחר, כן? עם ישראל נקרא על שם הבכורה, בני בכורי ישראל. גם בני בכורי הזה הוא לא מיד כותב. הוא גם בהתחלה לא כותב, לוקח זמן. ידע שור קונה הוא חמור אבוס בעליו, ישראל לא אדם, היא לא התבונן, אומר המהר"ל, כל אלה הטבעיים, כולם עושים מה שצריך, כל הגויים בסדר לא חוטאים כמו עם ישראל, בעם ישראל התרסקות. הבכור הוא תמיד כוח יותר גבוה, יותר עליון, קשה להכיל אותו, לכן התרסקות, אחר כך חזרה, תיקון, ככה עובד כל העולם. כל העולם בנוי באופן הזה. העת הראשון לא כותב, אומר האלשך, אומר שפת אמת קודם כל, כל הרעיון היה שיעשו, יצאו ממצרים בחסד, אבל בחסד אתה לא יכול להיות שם, זה לא שלך. זה לא כותב. יעשו עוד פעם חזרה, ואז קריאת ים סוף. הודיע השם ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זה כאילו הורד הזמן, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקנו, זה קורה אחר כך. ביציאת מצרים, אגב זה מדויק במילים, ישועת אלוקנו, אלוקים מדעת הדין. כלומר, אחר כך אנחנו רואים שזה באמת פועל באופן הראוי המגיע. אני ממשיך, פסוק ד', הריעו להשם כל הארץ, כן, פיצחו ורננו וזמרו, אחר אומרו כי ראוי ישירו ויזמרו מעתה ישראל שיר חדש על הגאולה העתידה, מאשר ראו אשר עשה השם במצרים, כי כן יעשה לכל המיצרים את ישראל לעתיד. עד כאן אומר אלשך, דיברנו לעם ישראל. עם ישראל, כבר עכשיו תשיר את שיר העתיד, כי אתה רואה, זה ברור, יש דרך אחת, והולכים לכיוון גאולה. זה לעם ישראל. עכשיו, הפך פניו, משה רבנו, הופך את פניו כלפי האומות, שבכללם ארבע מלכויות, ואומר, הריעו להשם כל הארץ. כל הארץ זה כל הגויים. גם אתם צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא. פן יקרכם כמצריים. אתם צריכים לבחור. אם אתם הולכים בדרך המצרית של מי השם אשר אשמע בקולו, אתם תהיו כמותם. אם אתם תבינו שכל הכוח של הגויים בא מריבונו של עולם, תצטרפו לשיר הזה של עם ישראל, אתם תהיו במקום אחר. כלומר, שלעשות רצון השם לפקוד עליכם אשר חטאו הם מגלים אותם. עם ישראל גלה אליכם ואתם שולטים בהם, לא כי אתם איזה משהו, כי הכל פה תוכנית אלוקית, לא להכביד עליהם. ואם יקשה עליכם ההכנעה והשעה משחקת להם, לכם, כלומר, מה יקרה אם הגויים מרוב גאווה לא יצליחו לשיר? לא יצליחו להגיד, מה, מי זה השם? אנחנו תותחים, יש לנו אימפריות, יש לנו זה, אנחנו מעולים. אז תראו מה אומר להם משה רבנו, פיצחו ורננו וזמרו. אומר על שלך הקדוש, מה זה? פיצחו, התחילו מעט, זה פיצחו. ואם תעצבו אתה, תשמחו לאחר זמן, שלא יראה לכם בסוף. זהו, ורננו וזמרו. כלומר, אומר משה רבנו לגויים, תראו, קשה יהיה לכם לשיר לקדוש ברוך הוא, כי לוותר על כל החוויה שאני אימפריאליסט, ואני כובש גדול, ואני איזה משהו, ואני שולט ביהודים כי אני כזה חזק, ולהחליף את זה בהכרה של אני שליח השם. קדוש ברוך הוא שלח אותי, בשביל המסע שעם ישראל צריך לעבור בגלות, זה מסע לא פשוט. תשאירו קצת, לאט לאט תתרגלו, תשאירו הרבה. הריעו להשם כל הארץ, אחר אומרו כי ראוי ישירו ויזמרו מעתה ישראל שיר חדש על הגאולה העתידה, מאשר ראו אשר עשה השם במצרים, כי כן יעשה לכל המיצרים את ישראל. הרי, סליחה. ואחר שתוסיפו גם לזמר, ישמרו פן תתגאו ותזמרו לאלוהיכם באמור כי הוא נותן לכם הממשלה. כי אם זמרו להשם, כי הוא הנותן לכם כוח לעשות חיל. ולא תתחילו הזמר בקול רם, בנבל עשור או בתוף מתחילה, כי הם לאט לאט. כי תחילת הזמר יהיה בכינור, אשר קולו נמוך, שהיא גילה בקצת הכנעה. וזהו, זמרו להשם בכינור. אחר כך שתפו עם הכינור כל זמרה בפה. זהו שחזר ואמר, בכינור וכל זמרה הריעו לפני המלך השם. בזכות שתשפילו גויים עצמכם בזמן שליטתכם ותגילו ברעדה, שאף הזמר שלכם בממשלתכם כדרך המלאכים יהיה בלחש בכינור, בזה תזכו, כי כשיבוא אלוקנו לשפוט הארץ, תסיסו ותשמחו בחצוצרות ובכל שופר יהיו לפני המלך השם. שר זה אשך הקדוש מתאר פה איזה מהלך נפשי שאומות העולם צריכים לעבור, צריכים לדעת שמה שהם שולטים בעם ישראל זה שליחות של השם, צריכים להודות לו על זה, לא ליחס את זה לא לאלילים שלהם ולא לכוח שלהם, זה קשה, לכן אם ישירו לאט, ישירו קצת, אחר כך ישירו הרבה, יותר מזה. השאלה תמיד איך אתה חוגג את ההצלחות שלך. אם אתה חוגג באיזו התפארות מאוד גדולה, גם כשהאדם אומר תודה להשם, איך הוא אומר? אני לא יודע, אתה בא לאיזו סעודת תודה של מישהו. יש אדם אומר, תודה הקדוש ברוך הוא, שאתה, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, שנותן לי, נתן לי כזה שכל וחריפות. אני כל כך מוכשר בזכות השם. אני כלכלה נדיר בזכות השם כמובן. וכולי, כן. או אדם שבא ואומר, אני באמת, אני אנוכי עפר ואפר, מה, בלי השם אני כלום. חרס נשבר, המעט שיש לי זה ממנו. מה שאני קצת לפעמים מצליח לעשות דברים טובים זה ממנו, זה שפה אחרת. אבל זה לא מילים אחרות, שימו לב שאני ניגנתי מנגינה אחרת, זה מנגינה אחרת. אומר פה אלשיך, הפנייה לגויים לנגן לקדוש ברוך הוא. להודות על מה שהם קיבלו. על מה שהם קיבלו לשלוט בנו. ושאני אהיה בגלויות אצלם. על זה תודו לקדוש ברוך הוא. תבינו שגם זה שליחות שלו, אז זה לא שלכם. אבל איך תודו? אז יש מסיבת הודיה של חצוצרות ובלגנים, וזה כאילו, תודה השם, אנחנו מעולים. ויש בכינור וכל זמרה. כלומר, בעדינות, בקול של כינור, שיש לו תמיד גם את הנוגות הזאת, את העדינות הזאת, את הכבדות הזאת של ה... ואז אחר כך אתם תזכו לגאולה שלמה, לשמחה שלמה, בחצוצרות וכל שופר וכו'. אני מדלג לפסקה הבאה של האלשך, כי אין ספק שבהגלות מלכנו יתברך בעולם, כי אז ירעם הים ומלואו, כי הים שנקרא ביציאת מצרים יזכור שרו פן, כי מי צאתנו מארץ מצרים יראינו יתברך נפלאות, וכן תבל ויושבבה, כי יעשה רושם בעולם השפל, כי קדושתו תטיל מורה, כלומר דיברנו על עם ישראל שישיר את השיר הזה, הגויים ובעצם כל עולם הטבע. ואז במקום שדלת מלכויות שבא לשפוט אותם היה להם ליראה, אדרבה, נהרות שהן ארבע מלכויות, כמו שאמרו זל שארבע נהרות יוצאים מעדן למשל לארבע מלכויות, אז על ידי אותם להשם ימחאו כף משמחת לבב, וכן יחד הרים הם שרעי מלמעלה ירננו, והוא כי לא יהיה רוגז בדין, כי אם לפני השם קיבה לשפוט הארץ, קיבה בשם רחמים, כי ישפוט הבל בצדק, ועמים במישרים לפנים משורת הדין. כלומר, אומר אלשך, אם הגויים ידעו את השליחות שלהם, ויכירו שגם כשהם שולטים בנו, וגם כשאנחנו תחתם, וגם כל כוח שהם מקבלים, זה הכל מתנה מהשם, שליחות לעשות את שליחותו בעולם, אז כשהוא יבוא לשפוט אותם, הוא ישפוט אותם לפני משורת הדין. אבל אם יהיו כמו המצרים שהם הכל ייחסו לעצמם, אז כמובן המצב יהיה אחר בתכלית. עד כאן המזמור הזה, ואני רוצה קצת שנספיק ללמוד את המזמור הבא, שיש בו גם מבחינתי גילוי מאוד חשוב וגדול, אז בואו נתחיל, אני מקריא את המזמור הבא. כן, אדוני מלך ירגזו עמים, יושב קירובים תנו את הארץ, אדוני בציון גדול ורמו על כל העמים, יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה, ביעקב אתה עשית, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. אני יוצא רגע, עד כאן זה כאילו המנגינות שהתרגלנו אליהם, נכון? עמודים לקדוש ברוך הוא, והוא רם על הגויים, והוא מביא משפט לעולם וכו', עד כאן זה כאילו אותה מנגינה. פתאום, בטח זה גם קורה לכם בתפילה, פתאום אנחנו לא מבינים מה קרה פתאום. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. למה פתאום מזכירים דווקא משה, אהרון ושמואל? בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן למו, אבל נשמע לנו משהו טוב כזה, נכון? כאילו, קדוש ברוך הוא עונה לשמואל, למשה, לאהרון, נשמע טוב, ואז פתאום, אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם. פתאום מה כתוב? משהו לא טוב. קדוש ברוך הוא נוקם על עלילותם, על מעשיהם. אני לא מבין, מה אנחנו אומרים בתפילה בקיצור? מה קורה פה? רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. טוב, אז לכבוד זה, לכבוד המזמור הזה כדי להבין אותו, אני רוצה ברשותכם לראות את רשי. בסדר, רשי נותן לנו פה, אולי נתחיל מהרד"ק, כי הוא אומר דבר כזה יותר פשוט, ואז נראה את רשי שאומר דבר שהוא מאוד מאוד מעורר מחשבה גדולה, גם קשורה להיום, לכל מה שמתרחש היום. נתחיל ברד"ק, זה החלק השני. רד"ק, השם מלך ירגזו עמים, למעלה אמר השם מלך תגל הארץ, ואמר למעלה השם מלך הפתיקון תבל בל תימות, והנה וכאן אמר השם מלך ירגזו עמים ותנו את הארץ, ומתו הכל. כלומר, מה הולך לקרות לעתיד? הארץ תירגע? היא תשמח? תגן הארץ? או תנו את הארץ? תרעד? מה הולך לקרות לארץ? אומר הרד"ק, הכל, כל התשובות נכונות. בסדר? למה? כי הרגזו עמים ותנו את הארץ במפלת גוג ומגוג. בזמן מלחמת גוג ומגוג היא הסערה גדולה. אחר כך תגן הארץ, תיקון תבל בל תימות. זהו, לא תהיה עוד מלחמה בעולם. שלום עולמים. אוקיי. רוממו השם אלוקנו יאמר כנגד כל ישראל וכנגד כל העמים. רוממו השם אלוקנו בפיכם, השתחוו לאדם אדום רגליו שהוא בית המקדש, כי הוא קדוש, שמו קדוש וכו'. וזהו שאמר משה ואהרון בכהניו, משה ואהרון שהיו הכהנים הגדולים בכהניו, וכן שמואל שהיה גדול בנביאים שהיה בזמנו, שהנביאים קוראי שמו, ואלה בכל עת שהיו קוראים אל השם היה עונה אותם. השם אלוקנו אתה עניתם, כשהם מתפעלים על ישראל, ונוקם על עלילותם, העלילות שעשו להם קורח וכל עדתו. הרד"ק עושה את הכל פשוט. מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, מה הולך להיות לעתיד לבוא? שלום עולמים. אבל אני עוד לא בעתיד לבוא, אבל תראה שיש אנשים שהם כבר חיים בספירה העתידית, כמו משה, אהרון ושמואל. השם אלוקנו, אתה עניתם. תמיד שהם קראו לך, אתה ענית להם. אל נוסעית להם, היית תמיד מרים אותם על הידיים, עושה כל מה שהם צריכים, נוקם על עלילותם, הכוונה, כל מי שניסה לפגוע בהם, נקמת בו. הכל טוב. בסדר? זה הרדק. אבל יש רשי. רשי אומר פה משהו מפתיע וחשוב, חשוב, חשוב. תראו, אומר רשי כך. התחלה דומה לרדק, ירגזו עמי מדבר במלחמת גוג ומגוג, יודו שמך, יודו את עוז מלך האוהב משפט. כלומר, בא רשי, רק להסביר כדי שיהיה ברור, בא רשי ואומר, נגמרת מלחמת גוג ומגוג. כל העמים מתפעלים מתורת ישראל, מאמונת ישראל. אומר רשי, אני רוצה להבין ממה הם מתפעלים. על זה מדבר הפרק הזה. זה כבר הפרק, אחרי הניצחון מלחמת גוג ומגוג, מה מושך את כל הגויים במה שאנחנו מציעים? מה יש לנו למכור? מה אנחנו נותנים להם? אומר רשי כך, יודו שמך, יודו את עוז מלך האוהב משפט. מה שיגרום לגויים להתפעל זה שהקדוש ברוך הוא מלך משפט, הוא מביא יושר לעולם וצדק לעולם, הם יוכלו להזדהות עם המשפט שהוא מביא, אבל המשפט שלו הוא מאוד מיוחד, שימו לב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. משפט זה דין. מה זה צדקה? לפני משורת הדין, נכון? אז מה זה מישרים? מישרים זה דרך הישר שבין הדין לצדקה. זה איזה איזון מדויק בדיוק איך צריך ללכת, זה הכוח שיופיע שהעולם מתפעל ממנו. אתה כוננת מישרים, פשרה, ושימת שלום בין אנשים כוננת. העולם מתפעל מהשלום שבין הבריות שנלמד על ידי התורה. דוגמה, באומרך כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחלתה חדלתה מעזוב תעזוב עמו. ומי הוא שיראה צונאו גומל או חסד שלא ידבנו ליבו לחבקו ולנשקו. אומר רשי, מה שהעמים התפעלו זה שהצדק האלוקי הוא יגרום לחבר בין אנשים רחוקים. כדוגמת הציווי לראות שור שונאך רובץ תחת מסעו ולעזור לו. מה זה יעשה לשונא הזה? השונא שפוגש את הבן אדם שיש לו איתו חשבון מי יודע כמה ארוך, פתאום הוא עוזר לו להחליף גלגל, פתאום הוא עוזר לו לטעון את המסע, פתאום הוא עוזר לו, זהו. הסיפור גמור, עכשיו הם הולכים להתחבר, אומות העולם, מה שיפעים אותם בתורת ישראל, שזו תורה שמסוגלת להחבר בין הפכים, בין שונאים, בין אויבים, ליצור איזה שלום ממקום מאוד מאוד עמוק ואמיתי, אבל זה לא הדבר היחיד שהם התפעלו, בואו נראה הלאה. אל נושא, כן, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, קוראים השם ויענם, שימו לב, בעמוד ענן ידבר עליהם, אף עם שמואל, זהו שנאמר, יש בזה הרועה, ותעננה אותם, ראו ענן, זאת דרך הדיבור גם אל שמואל היה דרך ענן, אל נושא אבון ישראל, היית להם בשבילם, ונוקם היית על עלילותם, משה ואהרון, שימון האמורים, שמואל שלא ידריך בניו בדרך טובה, מת בחור. רשי נותן פה, מטיל פה פצצת אטום ממש. מה רשי אומר? רשי אומר ככה, ממה התפעלו הגויים? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך מאוד מיוחדת. בדרך כלל, מלכים דואגים לאנשי החצר שלהם, לחונטה שלהם. מי שמקורב אליהם סודר, יכול לעשות שחיתויות, יכול לעשות בלגן, יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא מוגן. אבל בציבור, את הציבור מכסחים, בתי משפט, עניינים. קדוש ברוך הוא, אל נושא, אומר רשי, מה זה נושא? נושא עוון ועובר על פשע. מה זה נושא? מוכל, סולח, נכון? לוקח את העוון ממך. אל נושא היית להם, אומר רש"י, אל נושא עוונותיהם של ישראל. הקדוש ברוך הוא סולח לעוונות עמו ישראל להם, בגלל משה, אהרון ושמואל. כיוון שיש כאלה מאורות גדולים בסדר גודל של משה, אהרון ושמואל, אז הקדוש ברוך הוא סולח לעוונות של עם ישראל. ומה עם העוונות של משה, אהרון ושמואל? ונוקם על עלילותם. אבל כלפי הקרובים אליו, כלפי משה, אהרון ושמואל, הקדוש ברוך הוא לא נושא. אדרבה, על דברים לכאורה פעוטים, שימון האמורים, המנסה להזה, על דבר כזה לא נכנסים לארץ. על זה שבניו לא הלכו בדרכיו, שמואל, כן, בניו לא הלכו בדרכיו, ירבו שמשים, כספים, עניינים, ריבונו של עולם גורם לו שהוא מת בחור בגיל 52. כלומר, יש פה דברים שמפעימים, העולם מסתכל ויגיד, ריבונו של עולם, מצד אחד בזכות כל הגדולים האלה מציל את כולם, מצד שני התובענות שלו כלפי קרוביו, כלפי צדיקיו, כלפי, היא תובענות מאוד מאוד גדולה ועצומה. תראו עוד פעם ברש"י, אל נושא עוון ישראל היית להם בשבילם, ונוקם היית על עלילותם. של מי? של משה ואהרון, שימון האמורים, של שמואל שלא ידריך בניו בדרך טובה מת בחור. איך הפסוק הבא שם בתפילה? כי קדוש, רומו השנה, כי קדוש השם אלוקנו. מה זה? על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים, הוא מקודש בעולם. וכן הוא אומר, ונקדש בכבודי במכובדי. מה שיגרום לקידוש השם זה שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם כביכול באיזה אנשי שלומנו, פרוטקציות למקורבים או כל מיני דברים כאלה. ממש לא. התובענות כלפי המקורבים יותר גדולה. אגב, כל הבחירה בעם ישראל היא כזאת. כל הבחירה בעם ישראל, דיברנו אז כשלמדנו בענייני השואה וכו', שלהבדיל מהתפיסה, כאילו הגזע הנבחר וכו', שאנחנו הכי חזקים, הכי גדולים, אנחנו נכסח את כולם. אז אתה בחרתנו של עם ישראל, מה הוא אומר? אתה בחרתנו, ולכן התביעה המוסרית ממך היא הרבה יותר גדולה. ולכן כולם שבע מצוות בני נוח, ואתה תרייג מצוות. ולכן כולם, הקדוש ברוך הוא בא איתם בצורה אחרת לגמרי, ואיתך זה קרבה הרבה יותר גדולה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. מה זה אומר? אז כן, חז"ל אומרים, זה אומר שבחוץ לארץ אם אתה מושחת יורד עליך גשם והכל בסדר, ובארץ ישראל אם אתה מושחת אין גשם. אז טוב קרבת השם? טוב ומאתגר, בסדר? טוב להיות משה ואהרון, הכי טוב והכי טוב אני. זה, כן? וזה יהיה קידוש השם, זה מה שיגרום לעולם. אני אומר את זה גם בהקשר של ימינו אלה, שהרבה פעמים יש, כאילו, הרבה זמן כבר מדברים על שחיתויות ושחיתויות, ויש שחיתויות, אין שחיתויות. עכשיו, אני יודע, אני לא תמים. אני יודע שהרבה דיבורים פה הם פוליטיים ומגמות פוליטיות, הכל ברור. רק אני אומר שזה שכבר שנים שכשיש ימין בממשלה אז כל הימנים יעלימו עין משחיתות, כי העיקר שהימין יישאר. וכששמאל בממשלה, בסדר? שמאל בדרך כלל זה על ימין שהוא שמאל, זה ימין שהופך לשמאל. כששמאל בממשלה אז לא משנה, יש שחיתויות וזה, העיקר יאללה יעיף את גוש קטיף, אחרי זה נתמודד עם השחיתויות וכו'. אז כשזה עובד ככה אנחנו כאילו נגד הקידוש השם המדובר פה. קידוש השם שמדובר פה זה אדרבה. מי שמנהיג את עם ישראל, מי שעומד בראש, מי שזה, שמה צריכים להיות אנשים שזה יותר מדויק אצלם. כן, הקדוש, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא דווקא לקדש מו בעולם. ואני אוסיף על זה עוד משהו. זה אפשר לי להבין חיבור בין הסבר של הרב קוק באורות הקודש לבין פסוקים שהוא מביא בסוף שלא הבנתי עד שזכיתי לראות את רש"י הזה. אני מקריא רגע, זה פסקה באורות הקודש א', חלק חוכמת הקודש, פסקה למד ב', עמוד ממזיין, נתתי הרבה מידע, קוראים לזה התכונה הכללית והפרטית. אני אתן את העיקרון ואז אני אקריא מה שרלוונטי לנו. העיקרון, אומר הרב קוק, בעולם בדרך כלל יש תכונות סותרות של אנשים שאנשים חיים אותם כתכונה סותרת. למשל, יש אנשים שהתכונה שלהם היא כללית. הם תמיד ידברו על האידאות, על הרעיונות הגדולים, דברים מופשטים, רוחניים וכו'. יש אנשים, הם אנשי פרטים. אל לדבר איתי עכשיו כל מיני דברים גדולים. הוא איש הלכה. הוא יודע את הסעיף הזה בשולחן ערוך, את הסעיף קטן הזה במשנה ברורה את הזה. יש אנשי אמונה, רעיונות, אידאות וכו'. יש אנשי מדע. הוא חוקר עד רמת הנויטרון, פרוטון וכו'. הוא רוצה לדעת לפרטים לזה. ועכשיו שימו לב, אומר הרב קוקח, וכיוצא בו בכל ענפים חשובים, הביקורת וחוש האמונה והערצה של אנשי קודש, נושאי המסורות הגדולות. יש לכאורה שתי שיטות בעולם. שיטה אחת, שיטת הביקורת. שיטת הביקורת באה ואומרת, אני מסתכל לכל אחת מדמויות התנ"ך ללא משוא פנים. ואני אומר בצורה מאוד חריפה, מה כל אחת מהם נכשלה, מה לה איתה בסדר, יש לי ביקורת חופשית. זאת שיטה אחת. שיטה הפוכה, חוש האמונה והרצה של אנשי קודש נושא המסורות הגדולות. שיטה שבאה ואומרת, אני מסתכל על זה בהרצה, בהתפעלות, דוד המלך, אברהם אבינו, משה רבינו, נסתכל מטה. שבהן נוצרות חיי עולם גנוזים, אומר הרב קוק על שתי הגישות האלה, חלוקים הם הזה מזה, בעומק הבדלה פסיכית. כלומר, זה הבדל, פסיכי הכוונה נפשי, זה הבדל נפשי עצום. האם אני ניגש לכל גדולי ישראל וכולי בהרצה, או האם אני ניגש בביקורת מושחזת נוקבת. אבל, עכשיו הפתעה, אומר הרב קוק, אמנם בכל הבדלה הזאת, התוכן המאחד האובייקטיבי מכה את גליו, ובתוך כל סייה יש הכרה ונטייה לרכוש של חברתה. אומר הרב קוק, אבל דע לך באמת, שכמו שאין סתירה בין אמונה למדע, בין אידאות אמוניות לבין פרטים של הלכות, לא רק שאין סתירה, אלא דבר מזין דבר. כל הרעיונות הגדולים בסוף מתפרטים לפרטים של ההלכות. כל הגודל של האמונה בא לידי ביטוי גם במדע לפרטיו הקטנים. אותו דבר, גם יש איזה חיבור בין אותה הרצה לאנשי קודש, לגדולי ישראל, גדולי התנ"ך וכו', לבין חוש הביקורת. איך זה עובד? תראו, אני אקריא ונסה להסביר. נפלא הוא כוחן של ישראל באיחוד זה של ההתפרדות האינדיבידואלית עם החטיבה האחדותית, כמו שהוא מצוין בעומק האמונה של גוי צדיק שומר אמונים. מצד אחד אנחנו גוי צדיק שומר אמונים נותנים אמון לכל הגדולים הללו, עם תכונת ההכרה החודרת של עם חכם ונבון, ביקורת מחוברה על כל אישיות גם היותר גדולה. מצד אחד ביקורת מחוברה, אנחנו רואים את הרמב"ן, אנחנו רואים את רש"י, אנחנו רואים מסבירים לפרוטרוט מה היה הקושי עם אברהם ונגיד ושרה שהוא כן עם מצרים, מה היה הקושי עם שרה לגבי מה שהרמב"ן כותב לגבי שילוח הגר, מה כל דבר, יורדים לפרטים לפרטים של ביקורות, אבל והרצה עמוקה לכל חכמי קודש המתהלכים עם השם. כלומר, בעצם עמדת הנפש הבריאה, בוא נגדיר את הלא בריאה, הלא שלמה, ונגדיר את הבריאה. הלא שלמה באה ואומרת ככה, או שאני מעריץ את כל גדולי התנ"ך ואני אומר, הכל היה מושלם, הם היו מושלמים ללא מתום, שום בעיה לא הייתה. אבל התנ"ך אומר שהיו בעיות, לא היו בעיות, זה אפשרות אחת. אפשרות הפוכה, שהיא באה מהעולם הביקורתי. אני מסתכל על משה, אהרון, דוד, שרה וכו', כאילו הם חברים שלי מהשכונה. מה זה? משה רבנו מכה בסלע במקום לדבר אל הסלע. אני מחנך את הילד שלי בדיבורים ובסבלנות, ומשה רבנו מכה בסלע. מה זה אומר? בסדר? זה ביקורת. כאילו זולה, כמו לאנשים, כאילו אתה מבין את כל עולמם ואתה מבקר כאילו הם במקום שלך. זה לא מתאים. לא מתאים זה עדין מה שאמרתי עכשיו. מה כן? מהרב קוק, עמדת הנפש הבסיסית היא הערצה ואמון כלפי כל הדמויות הגדולות הללו. ואחרי שזאת עמדת הנפש הבסיסית, אז התורה מתמודדת וחז"ל מתמודדים ואנחנו נתמודד בדיוק כפי שחז"ל מתמודדים בעיניים שלהם לברר כל פעולה וכל תג וכל מעשה. ולכן כשהוא מסיים את הדבר הזה הוא אומר, אומר את הפסוק הבא הלא מפתיע, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל השם והוא יענם. בעמוד ענן נדבר עליהם, שמרו את אותה וחוק נתן למו. אין נושא איתה להם. כלומר, עמדת הנפש המעריצה, הם היו מדברים, הקדוש ברוך הוא היה עונה להם. הוא היה מדבר איתם בעמוד ענן, היה קשר ישיר, מאיפה אנחנו, איפה הם, אתה מסתכל בענווה גדולה. סעיף ב', ונוקם על עלילותם. והקדוש ברוך הוא ברר ובא בביקורת בחשבון על כל מעשה וכל דבר וכל זה אחרי כל עמדת הנפש המעריצה. אני אומר את זה, כן, הפסוק אומר את זה, והתוצאה היא דווקא קידוש השם. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו כי קדוש השם אלוהינו. זה מורכב ולכן רוב האנשים בוחרים צד, קשה להם במורכב, אבל המורכב הזה הוא המדויק, זה המורכב שהרב קוק שם לנו. טוב, שלום.